מנסים להגדיר אותו בעצם כשמוצאים הבדלים בסגנון. לפעמים גם הבדלים הלכתיים, אבל בטח גם כשמוצאים הבדלים בסגנון בין הבבלי לירושלמי, אנחנו נחפש האם אפשר לתלות את ההבדל הזה בין ארץ ישראל לבין בבל. כשהמרכז הוא שארץ ישראל זה ארץ השכינה. את הנבואה, השכינה, ארוך הקודש וכולי. ראינו כמה דוגמאות. דוגמה ראשונה לגבי התפילה שבחוץ לארץ. הבעיה בבבלי כי הוא התפלל בקול זה חוסר אמונה. לעומת ירושלמי שהוא אומר נקודה להתפלל בקול זה... לוחש באוזן חברו והוא שומע. אמר, פה השכינה נמצאת, אז הוא לוחש באוזן חברו, ובבל השכינה נסתרת, אז רק צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא שומע למרות שהשכינה נסתרת. את דוגמה השנייה בשם הרב דוד לגבי הרכת הרכה במוחה, שבבבלי, אז יותר הכיוון הוא בצורה יותר חיצונית, כן, מה ששנו עליך, מה לסני לך לחברך לתעביד, בירושלמי זה למשל של גוף אחד, זה ממש אתה, זה לא רק שתבין ממה שכואב לך לא לעשות לאחרים, אלא זה ממש אתה, מה פתאום שתקט, יד ימין תקט יד שמאל. הדוגמה השלישית זה היחס לאכילה, זה אמרנו יותר שהדגש בבבלי הוא זה לא שלך, זה גזל לאכול בלי ברכה, כאילו זה של הקדוש ברוך הוא. לעומת ירושלמי, שרואה באכילה כמצווה, כשליחות של האדם בעולם, ולכן צריך לברך כמו לפני המצוות, כי זה מצוות זה משהו אלוקי, כדי לגשת אליהם צריך ברכה, כדי, כן, כמו מתיר, כאילו, שיתיר לנו להתעסק במצוות, כולל מצוות האכילה. דוגמה רביעית שניגע בה היום בתורת השם, לגבי הספר בבבא קמא, הפרק הכונס, אז יש דברים שכן, הבדלים ברמת השמירה בין המזיקים השונים. אז זה בין המזיקים השונים. אז בואו נראה את הסוגיה מהר ונגע בזה. המשנה אומרת, כונס פצן לדיר, נעל בפני הקרוי ויצא והזיק הפטור. לא נעל בפני הקרוי, יצא והזיק החיה וכו'. שאלת הגמרא, מה זה קראוי ומה זה שלא קראוי? איתנו רבנן, זהו קראוי, זה שלא קראוי. ילד שיכולה לעמוד ברוח מצויה, זהו קראוי. שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה, זהו שלא קראוי. זאת אומרת, הגדרת חובת השמירה ביחס לבהמה, שמירה כראוי, דלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה. זה שמירה פחותה. זה לא שמירה מעולה. כן, רוח, דלת שהתכונה שלה שהיא לא מתפרקת ברוח רגילה, זה לא הדלת הכי, זה לא פלדלת, כן? זה לא הגדרה לפלדלת, פלדלת גם תעמוד ברוח שינה מצויה. כן, שמירה פחותה. שאלת הגמרא, אמר רבי מאני בר פטיש, מן תנא מועד דסגילא בשמירה פחותה? מי הוא התנא שמסתפק במועד בשמירה פחותה? מה זה, איך יודעים במשנה שזה מועד? מי אמר שזה מועד? אולי זה טעם? זה צון, בסדר? רש"י אומר, לא הבאנו פה את רש"י, זה צון. צון זה נזקי שן ורגל. שן ורגל זה מועד מתחילתן, בסדר? אז אני רואה שמדובר במועד, ומספיק לשמירה פחותה. מי הוא התנא הזה? רבי יהודאי, זה תנאי. כשהרוב עליו במוסרה ונעל לפניו קראו, יצא והזיק, אחד טעם ואחד מועד חייו, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, תם חייו מועד פטור, שנאמר ולא ישמר לו בעלה ושמור זה. רבי אליעזר אומר, אלו שמירה לסכין. זה יש שלוש דעות. רבי מאיר אומר, גם תם וגם מועד חייבים שמירה מעולה. רבי יהודה אומר, תם צריך שמירה מעולה, למועד מספיק שמירה פחותה, כי יש לימוד בפסוק. על שור מועד כתוב, ולא ישמרנו בעליו. משמע שאם ישמרנו, פטור. בסדר? אוקיי? זה מוזר. הוא כתוב ולא ישמרנו בעליו, ואם יש שמירה פחותה, זה כבר אי אפשר להגיד ולא ישמרנו בעליו. מתי חייב? כשלא ישמרנו בעליו. בכלל, אבל אם יש שמירה אפילו שהיא פחותה, אבל הוא כבר שומר. אז הוא פטור, שזה הפסוק שנאמר על שור מועד. בסברה זה מוזר. נכון מאוד, סברה זה מוזר מאוד. המאירי, לא משנה, אבל אם כבר... המאירי אומר, מה הסברה? כשמועד יש לו קול, כשיש אור מועד זה כבר מפורסם, אז אני מצפה שהניזק יישמר ממנו. אני מטיל חלק מאחריות השמירה על הניזק. זה מוזר, אני מסכים שזה מוזר. זה הסברה שהמירי אומר, בסדר? אז פה, בטעם, אני לא מצפה שכל אדם יישמר בכל שור, אבל בשור מועד, שכבר יודעים שהוא מועד, אז חלק מהאחריות...
תסתכל ראית, אני קורא לנו,
לא... כן, כן, כמו ברשימה שלה, מי שהתארס בחודש האחרון, אני לא יודע אם אני קורא אותה, אז גם אתה קורא על מי השור המועד בחודש האחרון. בסדר. רבי אליעזר אומר לו שמירה על הסכין, לא עוזר אפילו שמירה, כאילו, אפילו שמירה מעולה אותה. בכל אופן, אנחנו רואים שלרבי יהודה מועד מספיק לשמירה פחותה. הוא הטענה של משנתנו, בסדר? שמועד מספיק לשמירה פחותה. אבל יש עוד תשובה בגמרא. אפילו תימא רבי מאיר, אתה לא חייב, אתה יכול להגיד שגם רבי מאיר, שבדרך כלל סובר שמועד לשמירה מעולה, אז הוא יסכים פה. אין לנו עוד דפים. בסדר? אז הוא יסכים למשנה שלנו, למה? שאני שם ורגל, והתורה מייתה בשמירתן. דאמר רבי אלעזר, ואמרנו לו בבתי תתן, ארבעה דברים התורה מייתה בשמירתן, ואומר להם בור ואש, שן ורגל. בור דכתיב כי יפתח ישבור, או כי יכרה ישבור, ולא יחסנו, הכיסה הוא פטור, סימן שמספיק, שמירה פחותה. אש דכתיב שלם שלם מבהיר את הבערה, דאבי כן מבהיר, כי הוא ממש הבהיר, אבל אם הוא כבר שמר שמירה פחותה, פטור. שן דכתיב וביער בשדה אחר, הדוד כן וביער, רגל דכתיב ושילח, הדוד כן ושילח. תנא שילח זה הרגל, חלומם של חרגל ושבח חמור, ביער זה השן וכו'. תם הדוד כן ושילח וביער, הלא אביד לא. בסדר, אז הוא אומר, ואז המשנה יכולה להסתדר גם כרבי מאיר. מתי רבי מאיר מצריך שמירה מעולה למועד? רק בקרן. אבל בשן ורגל, גם רבי מאיר מודה שמספיק שמירה פחותה, כי יש חידוש של התורה, שארבעה דברים התורה מייתה בשמירתן, שמספיק להם שמירה פחותה. בסדר? אמר רבא מתניתי נמי דייקה, אני אדייק לך את זה גם מהמשנה, דקטני צון. המשנה עוסקת בצון. למה המשנה החליטה לעסוק בצון? מיכדי בשור כעסקינן ואתי... הפרק הקודם זה שור שנגח ארבעה וחמישה שברים, זה אחר זה. נדמה לי, אני לא יודע, לא עוסק בשור. אז למה פתאום עברו לעסוק בצון? מה קרה? הדוגמה של שור לא טובה? תשובה לא, היא לא טובה. כי רצו פה דווקא את הדוגמה של צון, משום זה התורה מייתה בשמירתן. שזה בסדר, שזה צון, זה רק שן ורגל ואין לו קרן. בסדר, אז בעצם התשובה השנייה בגמרא, ונפסק ככה להלכה, שהמשנה מתאימה גם לרבי מאיר, כי ארבעה דברים התורה מייתה בשמירתן, ופה מדובר שן ורגל, ולכן מספיק שמירה פחותה במשנה שלנו. אפילו שבקרן צריך שמירה מעולה. בסדר? יפה. הירושלמי המקביל מביא את המשנה ואומר בגמרא ככה, רבי לה בשם רבי ענאי במחלוקת. רבי אלעזר אמר דברי הכל הוא. יש את הפני משה, אני אגיד בעל פה אבל, יש מחלוקת פה של האמוראים איך ללמוד את המשנה, האם המשנה שלנו נתונה במחלוקת או שהיא דברי הכל. זה בדיוק המחלוקת שלנו בבבלי, נכון? שלפי התירוץ הראשון המשנה נתונה במחלוקת, רק לדעת רבי יהודה. לפי התירוץ השני היא גם לדעת רבי מאיר. בסדר? אומר, אמר רבי לה, מסתברא דעת רבי אלעזר, שהרי אין כתיב שמירה בגופו אלא בקרן. כן, מסתבר לומר כרבי אלעזר, שזה דרך אגב אותו רבי אלעזר של הבבלי, בסדר? מתאים, מקביל לדעה שלו, נכון? שני. זאת הדעה שאומרת שהתורה מייתה בשמירתן. למה? כי אין כתיב שמירה בגופו אלא בקרן. אומר הפני משה, ולא ישמרנו בעליו, כתוב דווקא בקרן. אם כן, לא הקפידה התורה אלא במועד הקרן, אבל בשן ורגל מייתה התורה בשמירתן, אפילו רבי מאיר מודד בשמירה פחותה סגי. בסדר? אז בעצם הבבלי והירושלמי אומרים שניהם אותה אמירה שיש הבדל בין קרן לבין בור אשן ורגל, שבקרן צריך שמירה מעולה, בבור אשן ורגל מספיק שמירה פחותה. בסדר? מה ההבדל בין הבבלי לירושלמי חוץ מהקיצור הגדול, כן, שתראו איזה אורך פה הבבלי, ובשורה אחת הירושלמי מסכם את כל מה שאמרנו קודם בבבלי, שזה כבר, דיברנו על הקיצור, נכון? ראינו ברב באיגרת שמדבר על הקיצור הזה, אומרת גם, זה מצד רוח הקודש בארץ ישראל, מספיק במשפט אחד כבר לגעת בנקודה. אז חוץ מהקיצור, מה ההבדל? אתם צריכים להגדיר? זה נכון, זה נכון, באמת רואים את כל האריכות, כל השקלא וטריא, בירושלמי זה חלק. אבל רוצה הגדר, עוד הבדל שהוא חוץ מההבדל הזה, הבדל בהגדרה או לפני ההגדרה עוד. קודם כל, מה שונה בלימוד בין הבבלי לבין הירושלמי? בלימוד מהפסוקים, זה היה מכוון אתכם. בואו יש לנו חמישה דברים, נכון? יש לנו קרן, בור, אש, שן ורגל, נכון? שניהם אומרים אותה אמירה, בבלי וירושלמי, שיש הבדל בין קרן לבין כל השאר, נכון? קרן צריך שמירה מעולה, כל השאר שמירה פחותה. איך כל תלמוד לומד את זה? בירושלמי, בבבלי? לא, בירושלמי זה בהתחלה, הבבלי מביא אותו בהתחלה את לא ישמרנו בעליו. בדעת, לא בדעת רבי לזה. אני אמשיך עם מה שמשה התחיל, אני אחדד את זה. למה בירושלמי קרן צריך שמירה מעולה? איך לומדים את זה? שכתוב פסוק שמלמד אותי שקרן צריך שמירה מעולה. למה בבבלי קרן צריך שמירה מעולה? בוא נעשה את זה בקבלה.
הוא היחיד שלא למדו.
מה זה?
הוא היחיד שלא למדו.
נכון. בוא נעשה את זה. בבלי, ירושלמי. שמירה מעולה, סוג, בוא נגיד ככה, סוג השמירה. בבבלי, קרן מעולה, קרן שמירה מעולה, וכל אלה פחותה. מאיפה זה נלמד, בסדר? קרן נלמד בירושלמי מפסוק, נכון? בבבלי, לא כתוב לי מה נלמד, נכון? בור, שן ורגל, בירושלמי מאיפה אני יודע, מאיפה אני לומד? לא כתוב, נכון? בבבלי יש לנו פה כל פסוקים, נכון? זאת אומרת, אם עכשיו נחדד את זה, בירושלמי הפסוק נדרש בשביל מה? ללמד אותי שבקרן צריך שמירה מעולה. בבבלי הפסוקים נדרשים בשביל מה? ללמד שבכל השאר מספיק שמירה פחותה. נחדד עוד שלב. מהי נקודת ההנחה הבסיסית לפי הבבלי? ומה נקודת הנחה בסיסית לפי ירושלמי? זאת אומרת, אם אין לי פסוק, לפני הפסוקים, מה ההנחה הבסיסית שלי בבבלי? שאיזה שמירה צריך? מעולה. לכן עכשיו אני צריך לימוד מיוחד פה למעט, ועוד לימוד מיוחד פה למעט, ועוד לימוד פה מיוחד, ועוד לימוד פה מיוחד. בירושלמי בדיוק הפוך. נקודת ההנחה שלי שצריך שמירה פחותה. בקרן יש לי חידוש שצריך שמירה מעולה. בסדר? הגענו לאותה תוצאה. אבל שוב, השאלה מאיפה אני מגיע, מאיפה אני ניגש לדברים. בסדר? עכשיו, עוד לא דיברנו על המשמעות. קודם כל, עד כאן זה העובדות. בסדר? עכשיו צריך לחשוב מה זה אומר העובדות האלה. מאיפה קודם כל נובע ההבדל בסברה בין קרן לבין כל השאר? מה ההבדל היסודי בין קרן לבין כל השאר? מה?
מתחילת
המה. זה נקודה אחת. תחילת המה, אבל פה... כן, אז זהו, אני חושב שהנקודה פה יותר היא הכוונה להזיק, בסדר? זה קשור גם לתחילת המה, בסדר? אבל אני חושב שהתכונה של קרן, תחילת המה זה יותר דין לכאורה. בסדר? לא שזה עכשיו צריך להיכנס פה לכל ההגדרות פה, אבל בלי להיכנס מלמעלה יותר, התכונה המיוחדת של קרן שכוונתה להזיק. אז מסתבר עכשיו, דבר שכוונתו להזיק, אז אתה צריך עליו שמרה יותר רצינית, בסדר? דברים שאין כוונתם להזיק, אלא נגדיר אותם ככל שאר הדברים בעצם, הם דברים טבעיים. בור זה דבר, הוא לא דבר רע במהותו, בסדר? אתה משתמש בו לפעמים לבנייה, לכל מיני דברים. זה לא טוב כשהוא נמצא ברשות הרבים עכשיו ועלולים ליפול שם. אבל זה לא, גם ברשות הרבים לפעמים חופרים בור בשביל לתקוע איזה עמוד חשמל או משהו, בסדר? אש, זה גם דבר, זה כוח טבעי שהוא אפשר להשתמש בו, אבל הוא עלול להזיק. אותו דבר, שן ורגל, שן זה דברים חשובים בחיה של השן ורגל, שהיא תאכל. שזה ששור אוכל זה לא נזק, זה נזק שהוא אכל את השור שלי, אכל את העגבניות שלך, אבל אם השור שלי אכל את העגבניות שלי, זה לא נזק, זה דבר טוב.
בור אבל אין רשות לעשות אותו.
אסור לעשות כי זו תקלה, אבל אם עכשיו הרבים מחליטים עכשיו לשים עמוד חשמל, מנורה, תעזור לרווחת הציבור, או בור של עולי רגלים, שיהיה מים עכשיו ברשות הרבים, אתה מסמן אותו וזה בסדר, לא שאתה יזהרו, עושים דיומדין כאלה, אבל לא משנה, אבל זה... עכשיו אתה כאדם פרטי אסור לך לעשות בור, אבל בור הוא דבר טוב, זה טוב שיש בעולם את הדבר הזה. קרן, כל הכוונה שלה היא להזיק, בסדר? כל התכונה של הדבר הזה בשביל להתנגח, כן? בשביל... זה גם משהו שצריך אותו לפעמים, ההתנגחות. אבל ההגדרה שלו זה ככוונתו להזיק. אז מובן החילוק, אבל בכל זאת רואים הבדל בין הבבלי לבין הירושלמי, איך הוא מתייחס לדברים. בשביל להסביר את זה אני רוצה שנפתח קצת בין ארץ ישראל לבבל, בסדר? כמה מקורות יותר רוחניים, ונחזור להסביר את ההבדל בין הבבלי לירושלמי בנקודה הזאת. אז יש לנו, כן, יש לנו עוד... נכון, יש לכם מאחורה הדף? אה, יש לכם זה לא מאחורה, יש, או שכן. יש לה מעודה הרבה אצלך? אני לא יודע איך זה מסודר אצלך ברשות. בסדר, עמוד 3 אצלך, בסדר. אז בואו נראה מקום ראשון. אולה במסקל ארד ישראל התלבו לתרם בני חוזאי בעדי. קם חד שחת לחברי. כן, התלבו אליו שני אנשים. אחד שוחט את חברו בדרך. אמר לי לאולה, יאות אהבתי? כן, תחשבו על המציאות. נשאר שם אולה ואותו אחד ששחט את חבר שלו. בסדר? שואלת אולה, עשיתי יפה? מקור 17, אנחנו, בסדר? עשיתי יפה? אמר לי אין, הוא פרה לי בית השחיטה, כן? אולה, גדולי האמוראים. הוא אומר לו, עשית יפה? הוא הולך לאותו אחד ששחטו אותו לפני רגע, פרה לבית השחיטה, כאילו, פותח. בסדר? קורא אותו, הצוואר שלו בידיים. גם הוא עשה את זה כי... הוא הבין שהוא הבא בתור, אז הוא רצה להראות לו, אני גם מבין בעניינים, בסדר, אל עשית יפה ואני גם יודע לעשות. כי אתה לקמד רבי יוחנן אמר לי, דיל מחס ושלום מחזיק ידי עוברי עבירה, כן, עושה אולי חס ושלום עכשיו במעשה שלי, אמרתי לו, עשית יפה, חיזקתי אותו ועכשיו הוא ימשיך את זה. אמר לי, נפשך הצלת, אתה פיקוח נפש, לא היה לך ברירה, היית חייב לעשות את זה אחרת, אתה היית הבא בתור. אבל כתמה רבי יוחנן, מי חדי כתיב ונתן השם לך שם לב רגז? בבבל כתיב. כתוב בכללות, נתן לך השם לך שם לב רגז. זה שם, שבארץ ישראל יהיו רוצחים. כן, רבי יוחנן מתמה, הוא מתפלא על זה. אנחנו לצערנו, שמענו כבר סיפור שניים על רוצחים בארץ ישראל. אמר לי, אל תדאג, ההוא שאתה לא עברין על ירדנה. זה באמת, זה לא הגיוני שאת בארץ ישראל. באותו זמן עוד לא עברנו את הירדן, היינו בדרך לארץ ישראל, אבל עוד לא עברנו את הירדן, לכן זה קרה. טוב, אז קודם כל, איך פנים על ה... אבל בגלל שחיר כפי שרוצחים, כי זה באמת כבר גבולי, זה כאילו... זה קרוב לחוץ לארץ, וזה באמת גם שונה בגדר מעבר ירדן המערבי. נכון, אותו דבר, למרות שזה רק 2.5 שבטים, היה אמור להיות שליש או רבע, כן? בכל אופן, איך נענה על זה? הרב יצמן אמר על זה קודם כל, לא מספיק לחיות בארץ ישראל, צריך גם לחיות על פי עניינה של ארץ ישראל, כדי לזכות. יכול להיות ארץ ישראל פועלת, אבל אתה, שגם אם אתה נמצא בארץ ישראל, אתה צריך לעבוד על זה כדי לזכות לקדושתה של ארץ ישראל. אם אדם יכול לחיות, לצערנו, בארץ ישראל, בתרבות של חוץ לארץ, שאז לצערנו נכנסים גם דברים כאלה לארץ ישראל, בסדר? כשנזכה לחיות בארץ ישראל, על פי הדרך הראויה לחיות בארץ ישראל, באמת לא יהיה כזה דבר.
אבל אז רבי יוחנן לא היה תמה, אלא הוא היה אומר, בסדר, הם פשוט לא עבדו, יכול להיות
שם בתחום. כן, אבל אני חושב שאז, כנראה שאז, באמת, זה עובדה שזה היה נכון, זה, כן? הוא אמר, לא עברנו את הירדן. כנראה שבאמת המציאות הזו הייתה שזה דבר לא מצוי ככה, מזה שרבי יוחנן תמה. בסדר? לפי מה שהיה באותה תקופה, כנראה זה תמיע אותו. אבל אז אותו דבר, כבר על ענייננו, אותו דבר גם בתורת ארץ ישראל, כן. אפשר להיות בארץ ישראל ללמוד תורה לא כמו בארץ ישראל, גם בשביל תורת ארץ ישראל צריך לנסות ולהשתדל ולקבל את ההערה הזאת. בסדר, בכל אופן, אבל רואים פה הבדל אחד, איך בעצם לפי רבי יוחנן ופה מהסוגיה מוגדר, יש בחוץ לארץ, יש לב רגז, יש איזה רוגז בחוץ לארץ, שעלול להביא ל... רצח, דברים נוראים. משהו בארץ ישראל, הדבר הזה פחות שייך, בסדר? ספר על, נדמה לי על ביאליק, אני חושב. לא יודע אם נדייק, שככה בכל השנים של קום המדינה. אז הוא אומר, יש לנו את החייל העברי הראשון, את ה... לא יודע מה, את החקלאי העברי הראשון, וכו' וכו', ואני מחכה לראות מתי לנו את הגנב העברי הראשון. זאת אומרת, בהתחלה, כשעם ישראל עכשיו התחיל לחזור לארץ ישראל, עוד לא היה. כאילו, היה אווירה כל כך של יישוב הארץ, זה היה משהו כל כך השפיע על עם ישראל, שעוד לא הגיעו למצב שיהיה גנב עברי ראשון. כנראה באמת, הסגולה של ארץ ישראל, של יישוב הארץ וכולי, היא פעלה. ברגע שכבר התרגלנו קצת ליישוב הארץ, ובסדר, אז לאט לאט, לצערנו, בגלל שעדיין התרבות לא... לא רק כולה על תארת הקודש, אז הופיע הגנב העברי הראשון, ולצערנו גם דברים נוספים. אבל כן אנחנו מצפים שנחזור לחיות בבריאות של ארץ ישראל, ואז לא יהיה את הדברים על ארץ ישראל. הגמרא בסנהדרין, אמר רבי יושעיה, מאי דכתיב ויקח את שני המקלות, לאחד קראתי נועם, אחד קראתי חובלים. נועם אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל שמנעימים זה לזה בהלכה, חובלים אלו תלמידי חכמים שבבבל שמחבלים זה לזה בהלכה. כן? הגמרא מתארת פה, יש הבדל בין צורת הלימוד של החברותה, כן, של תלמידי חכמים בארץ ישראל לבין בבל. בארץ ישראל תלמידי חכמים מנעימים זה לזה בהלכה. הכל בנעימות. בבבל יש מחבלים זה לזה בהלכה. מה זה מחבלים? בסוף מגיעים לפסיקת הלכה, אבל כל צורת הלימוד היא של חבלה. יותר, מה זה חבלה? זה יותר, בוא אני אראה לך כאילו איך הדעה שלך היא לא נכונה, ואני עכשיו, כאילו, האנרגיות שלי הן בלתקוף כאילו את הדעה שלך. לעומת זאת, בארץ ישראל מנעימים זה לזה בהלכה. מה זה מנעימים? בוא ביחד עכשיו, אתה אומר משהו, סברה, לא חשבתי עליה. בוא ננסה לחשוב על נקודת האמת שבסברה שלך. בוא נחשוב, בוא נראה את הסברה שלך מול סברה שלי. בוא נחשוב ביחד, נעשה, ואז הכל בנעימות. מתוך הכרה שרוצים להגיע ביחד איזושהי מטרה, לברר, ללבן את האמת של הסוגיה. אז כל הלימוד הוא בהרבה יותר נעימות. בסדר?
אני חושב שזה כתוב בבבלי.
נכון. הבבלי, נכון, הבבלי מכיר בזה. הבבלי, מכירים גם מחשכים השיבני כמתי עולם, תורדה של בבל, כתוב בבבלי גם כן. וגם הבבלי מכיר בזה שבוודאי תלמוד ירושלמי ותלמודה של ארץ ישראל הוא עליון, בסדר? זה לא שיש עוד גמרא שאנחנו מזכירים בהקשרים נוספים, פורסמת, רבי זרע כסליק לארד לישראל, יתיב מעט ענית דשתקח גמרא בבלה מיני, כן, יושב מעט עניות לשכוח את הגמרא בבלית, למה? מה התיאור בגמרא? כי איך ידלון נתרדי. עוד מעט הביטוי של תרדה. כאילו התלמוד של בבל הוא מטריד. יש פה איזושהי תרדה, כן, משהו שהוא. ומה שהזכרנו, מחשכים או שיבניה, הבחינה הזאת של החושך, שתלמוד של בבל. בואו נראה כמה מקורות בדברי הרב שנוגעים בהבדל, ביסוד ההבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ, שהוא יסביר לנו את הגמרות שראינו, ואחרי זה גם נחזור לגמרה שממנה יצאנו, בבבא קמא. כן.
שאומרים פה, כשהזיק חב המזיק, חב המזיק חייב מיוחד מזה, ואז אומרים למה הוא אמר חב, בגלל שזה תנא ירושלמי, ששנה הוא דתנא לישנא קלילה, אז רש"י בשבת אומר מה זה קלילה, זה נוחה. אז גם בגלל שהוא ירושלמי, אז זה היה...
אז גם הלשון נוחה, יפה. אז אולי זה קשור למה שאלת גם פעם שעברה, על השמות של ה... נכון? שאלת על השמות של החכמים, אולי זה גם בכלל של ישנה כלילה, לשון נוחה? יכול להיות. יפה, יישר כוח. אומר הרב באורות התורה, לא רק האגדה לבד תואר מאור הרעיון הבהיר של תורת ארץ ישראל, כי אם גם ההלכה. זה הפרק י' ג' באורות התורה, זה פרק שנקרא תורת ארץ ישראל. יסודות הסברות, ניתוח הפסקים, שורשי השיטות ומובנן הכללי הנעוץ בעומקי החיים הרוחניים והמעשיים. ולא רק התורה במובנה הלימודי המצוי בדל אדמות של הלכה, כי אם הערת החיים כולם, הכל תלוי באושר הרעיון. מעומק התחייה הרוחנית המוכנת לתורת ארץ ישראל, הגבולים וקירות הברזל שבין עניין לעניין, בין מקצוע למקצוע, ילכו ויקטנו. העולם הרוחני כולו יהיה מוזכר באוויר חיי נשמות של ארץ חיים בסקירה אחת. עוד רגע שנייה, בואו נסביר עד פה. הרב אמר, לא רק האגדה תואר מאור הרעיונות בארץ של תורת ארץ, היה מקום לחשוב שרק האגדה, האגדה עושה בניינים רוחניים, אז אוויר עד ארץ ישראל המחכים יעזור לנו באגדה להבין דברים יותר עמוקים. גם ההלכה, יסודות הסברות, ניתוח הפסקים, שורשי השיטות, ולא רק התורה במובנה הלימודי ב-400 של הלכה, אלא כל הערת החיים. בעצם מה התהליך שהרב מתאר פה? החיים שלנו הם בעצם מתפרטים להרבה הרבה פרטים. יש הרבה כוחות בחיים, יש הרבה צדדים בתורה, גם בניתוח סוגיה הלכתית יש הרבה בחינות, יש דעות, כן? הרבה סברות, חקירות. וכשכל דעה עומדת לעצמה, כמקצועות נפרדים, כל כוח עומד בנפרד, אז יש איזשהו מתח בין הכוחות האלה. לא רואים את כל הסקירה האחת של כל הכוחות, של כל המקצועות הנפרדים. אבל ברגע שזוכים לנשמה, לחיי נשמות, כן? חיי נשמות אוויר ארצך, הנשמה, כמו הגוף, הגוף, זוכרים את הדוגמה, דיברנו על זה פעם שעברה, יד ימין ויד שמאל, הגוף הוא איברים נפרדים. כשכל איבר חי, כשאדם חי בתודעה של איברים נפרדים, האיברים יכולים לריב אחד עם השני. אז אדם בריא בדרך כלל רגיל להסתכל על עצמו כיחידה אחת, אם לא, אז באמת, אז הוא הולך לסקירה אחרת, לא, כן, לא הסקירה שמוזכרת פה. אבל כשמדברים כבר על ציבור, כשמדברים על כוחות חיים, אז האדם כן לפעמים מביט אפילו על עצמו ככוחות, כאילו שיש בו כל מיני כוחות סותרים. מרגיש שיש לו דחף כזה ודחף אחר, והוא לא יודע איך לעשות שלום ביניהם. יש לו דחף לא יודע מה, לעשות דברים טובים, ויש לו גם דחף יצרי. איך עושים שלום בין הדברים האלה? בטח כשמדברים על אנשים נפרדים, יש אדם שהוא עכשיו רוצה את זה, ואדם אחר שרוצה את זה. מפלגות שונות, זרמים שונים. כשמביטים על כל הדברים כשהם נפרדים, אז באמת יש כל הזמן הטרדה, ויש פה מתיחות בין הדברים. אבל אם מגיעים למקום של חיי נשמות אוויר ארצך, אז הולכים לראות איך כל הגוף יחידה הרמונית, ודווקא ההבדלים, ודווקא המקצועות הנפרדים, הם לא באמת נפרדים, הם רק גוונים שונים כדי ליצור תמונה אחת כוללת הרבה יותר יפה, כמו שהגוף של האדם יש לו רמח איברים, וזה מה שעושה את היופי של הגוף וכל הפעולות שהוא יכול לעשות. אז גם בתורה, בסדר, גם בתורה אומר רב, המקצועות האלה הלכו והגבולות בעצם הלכו והתשתשו, לא במובן שעכשיו הכל נהיה בלי לחד, אלא אתה תראה את הגוונים השונים, אבל תראה איך הכל זה הרמוניה אחת. וגם בכוחות החיים כולם אומר רב, לא רק בתורה, לא רק בצד האגדי של התורה, הרב פה הולך ויורד למטה. והצד האגדי של התורה זה העולם הרוחני העליון, לעולם ההלכתי של התורה, שזה הצד המעשי יותר התחתון שבתורה, ואחרי זה לכוחות החיים עצמם אפילו, הכל יהיה נזכר בסקירה הרמונית של חיי נשמות אוויר ארצך. תראו את הביטויים שם. הוד החיים לחמדת הרזים, בדק הפלפול, שני דברים שהם כאילו כביכול הפכיים. התעודדות התחייה של כנסת ישראל על אדמת הקודש, ברור הלכות והתרחבות החיזיון והשירה, חפץ השקידה המצוינת וחשק ההתפתחות הגופנית, דברים שהם סותרים בחוץ לארץ, כן? תורה מתשת כוחו של אדם, כן? חפץ השקידה, אם עכשיו יש שקידה, בדרך כלל זה פחות בא לגבי התפתחות גופנית, ואם יש התפתחות גופנית, זה בא על חשבון השקידה. כל אלה כיוצא בהם שבחוץ לארץ, ובנוהג שבעולם לפני ימי התחייה עומדים אחר כותלנו, היו נידונים כרחוקים זה מזה וסותרים זה את זה, הנם עומדים לנו עתה להיות מאוגדים בחוברת של קשר ואגודת אמת, וכל אחד מסייע את חברו להרחבתו והעמקתו, להתפשטותו ושכלולו. אז הם ענימים זה לזה, כן? כל אחד מסייע את חברו. לא רק שלא סותר, גם מסייע את חברו. פסקה נוספת.
כאילו הרב קוק גם בעצמו כאילו למד בחוד רק את בלה, לא רק את, בלה את הרב, כאילו.
נכון, ואז מה, אז מה אתה אומר?
לא, כאילו, לא יודע, הרב קוק היה לו תורת פה ותורת
אלה. נכון, והוא מעיד על עצמו באיגרת צדיק ו', והוא מעיד שזה משהו אחר לגמרי. שהוא חווה את ההבדל בין לימוד תורת חוץ לארץ לתורת ארץ ישראל. בסדר? אז בארץ ישראל התורה פה בבחינה שאנחנו, יש כל מיני בחינות, בבחינה שמוזכרת פה, שכבר אין לך עכשיו את המתח בין המקצועות השונים. אתה הרבה יותר, כל המקצועות מפרים אחד את השני, בין הדעות השונות אפילו, באותו סוגיה הלכתית עכשיו דנים ומתווכחים, אבל זה ויכוח בצורה נעימה, ויכוח, מה זה אומר ויכוח בצורה נעימה? לא שעכשיו אני מחייך אליך רק. אלא הכוונה שאני באמת, ואנחנו ביחד, אנחנו לא מרגישים כשני צדדים. אתה עכשיו מאיר איזה זווית מסוימת למבט על הסוגיה, אני מאיר זווית אחרת, בוא עכשיו נראה ביחד איך שתי הערות האלה מגיעות ליצור תמונה יותר שלמה, בסדר? ואז זה הכי נעים. אותו דבר, שתיקחו את כל מה שעושים בישיבה, שהרב סיגליס כל מה מדבר עליו, לראות הזרמים השונים, להבין אותם לעומק, ואז ביחד להנעים זה לזה בהלכה, ולראות תמונה שלמה, להבין למה לציבור הליטאי יש נקודת אמת שאנחנו גם רוצים להתחבר אליה, והציבור של חסידי, והציבור החילוני וכל הזרמים, בסדר? כי באמת זה מבט, שזה סקירה של חיי נשמות אוויר ארצך. שבאמת אנחנו בסוף גוף אחד, עם הרבה הרבה, בסוף כל אחד, ההרמוניה היא בסוף תגרום את האיזונים הנכונים, ואנחנו נגיע למקום יותר שלם, והם יגיעו עד שבסוף יהיה איזה הרמוניה אחת של הרבה כוחות שבאים ומאירים את האמת האלוקית בעם ישראל. בסדר? אורות הקודש, פסקה שנקראת התגלות העולם המאוחד בארץ ישראל. כשהתגלות של העולם המפורד מתגברת על התגלות של העולם המאוחד, החומריות מתגברת על הרוחניות. למה? החומריות זה צד נפרד, החומר תמיד הוא נפרד, את האהבה יבקש נפרד. והרוחניות, שם הדברים הם מאוחדים, בסדר? והתאוות הגופניות עומדות הן אז בשורה הראשונה של תוכנית החיים ואפלת העולם רבי. וכשההשקפה של העולם האחדותי מתגברת, אז התשוקות הרוחניות וכל השאיפות העדינות מתגברות והעולם הולך הלוך ואור. זה עוד פעם מחזיר אותנו למחשכים, שיבני כמתי עולם, שזה הבבלי, זה החושך, לעומת האור, שהאור זה תלמוד ירושלמי, כך כתוב הזוהר הקדוש. אוויר עד ארץ ישראל הוא המחכים, הנותן הערה בנשמה להשכיל את היסוד של העולם המאוחד. בארץ ישראל יונקים מאור החוכמה הישראלית, ממהות החיים הרוחניים המיוחדים לישראל, מהשקפת העולם והחיים הישראלים, שהיא ביסודה ההתגברות של העולם המאוחד על העולם המפורד. וזהו היסוד של ביטול עבודה זרה בכל שאיפותיה וסעיפיה. כן? הארץ ישראל היא ארץ של אחדות. אמרנו, דיברנו, זה גם האחדות בעם ישראל, זוכרים שראינו את זה בסוגיה של אהבת לך כמוך. אמרנו שכלל ישראל אין קהל אומר הרמב״ם אלא אנשי ארץ ישראל. בחוץ לארץ, אפילו עם רוב עם ישראל בחוץ לארץ, זה נקרא פרטים. ארץ ישראל היא מאחדת גם את עם ישראל, והיא מאחדת הכוחות השונים, היא נותנת את המבט המאוחד. למה היא נותנת את המבט המאוחד? כי מבט נשמתי. במבט הנשמתי אתה רואה את האחדות, במבט החומרי אתה רואה פירוד. אז בארץ, בחוץ לארץ אתה רואה רק פירוד. בארץ העמים הטמאה אי אפשר להשקפת העולם המאוחד להיגלות. והעולם המפורד שולט בחוזקה, והשקפתו הפרטית והמפורדה, המחולקה ומנוכרה, היא ההורדה בכל מערכי החיים. עם כל ההתאמצות לנשום נשימה ישראלית ולהשכיל אל הסוד של העולם האחדותי, אוויר ארץ העמים מעכב. כאילו כמה שנתאמץ, עדיין אוויר ארץ העמים מעכב. כמובן שככל שיותר מתאמצים, אז יותר מגיעים לזה, לא משנה גם בחוץ לארץ וגם בארץ ישראל. אבל בסוף, בחוץ לארץ יש את העיכוב של אוויר עד חוץ לארץ, ובארץ ישראל יש את הסיוע של אוויר עד ארץ ישראל.
מה זה היסוד של
ביטול עבודה? כי עבודה זרה, היסוד שלה זה הפירוד. מה זה עבודה זרה? לקחת כוחות ולעבוד עליהם, וזה ההפך מהשם אחד. שם אחד הוא מקור, הכוונה גם, כשאומרים שמה זה השם הכל השם אחד, מקור כל הכוחות כולם, בדיוק הפוך מעבודה זרה. לכן, זה גם העומק שדוד המלך, כשהוא צריך לברוח לחוץ לארץ, אז אומר גרשוני, הסתפח בנחלת השם, אמור לך עבוד עליהם אחרים. מי אמר לו, אף אחד לא אמר לו לעבוד עליהם אחרים. חז"ל לומדים מכאן שכל הדבר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוהים. מסביר הרמב״ם ויקרא במלי באחרמות אני חושב. רמב״ם פורסם, אחד הרמב״מים היסודיים על עניינה של ארץ ישראל. אומר, ארץ ישראל, השפע האלוקי יורד בצורה ישירה. בחוץ לארץ גם השפע האלוקי הוא יורד דרך שר של אומה כזו או אומה אחרת. אז מי שנמצא בחוץ לארץ הוא דומה כמי שאין לו אלוהים, כי הוא מקבל עכשיו... עכשיו הוא נמצא תחת שלטון של איזה שר, בסוף הכל מהקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא אין לו קשר ישיר לקדוש ברוך הוא, זה דומה לעבודה זרה. לכן דוד המלך אומר, כאילו אני עכשיו עובד עבודה זרה, כי אני לא זוכה לקיים, לכן הרמב"ן המפורסם, שם הוא מביא, זה שכל הקיום המצוות הוא בארץ ישראל, בחוץ לארץ רק מבחינת הציב לך ציונים, כי אי אפשר באמת לקיים מצוות בצורה אמיתית שלמה בחוץ לארץ. חייבים, זה לא שלא חייבים, אבל זה לא, זה קיום אחר לגמרי. כן, על כן מלאה היא האדמה הטמאה שבחוץ לארץ מסירחון עבודה זרה, וישראל שבחוץ לארץ עובדה עבודה זרה בתאריים. ואין דרך להינצל בחרפת עבודה זרה, כי אם בכינוסן של ישראל לארץ ישראל, לתת לכם ארץ כנען, להיות לכם לאלוהים. כן, מה הוא אומר? רק בארץ כנען, אז אני באמת, שם יש להיות לכם לאלוקים. חוץ לארץ יש חיסרון בחיבור של ישראל לאלוקים. מסוגלת היא ערד החשוכה לפלפול הפרטים הבא מתוך הפירוד. אבל חוכמת האורה רק בארץ האור נמצאת, אין תורה כתורת ארץ ישראל. הרב אומר, בבבל, ארץ חשוכה. רואים שם את הפרטים, את הפירוד. לכן שם מתגבר כל הגלות, מה מתפתח, התורה מנתחת. החקירות, ההגדרות, כן, הפירוד, הניתוח ההלכתי. זה מה שמתפתח בגלות מתלמוד בבלי וכל הראשונות ההיסטוריה. בארץ ישראל זה מקום של האורה. ששם צריך לחפש את האחדות, בסדר? איפה, איך כל הפרטים מאוחדים לשורש שלהם, מה המשמעות העמוקה של כל פרט, מאיפה הוא נובע, לחבר אותו בחזרה לשורש שלו, שלא יישאר רק כפרט נפרד, בסדר? זה אחד המקורות עוד שהרב מדבר על תורת ארץ ישראל. מקור אחרון, לא נראה את כולו, בסדר? אבל אני מציע לכם בעצמכם כן לראות את כולו. כנסת ישראל בכללה חיה בחוץ לארץ חיים שאינם מקוריים. קל וחומר תלמידי חכמים, שסוף חיים הוא החיים הרוחניים, השכל, הדעה, הרגע שקדושת הרש בחוץ לארץ אינם יכולים לקבל אור חיים מקוריים. על כן שם כל נימה נימה יוצרת מגומה אחת דוחקת היא לחברת המלאך הרוחני. ההערה הציבורית, ההסקנות, העבודה, המעשה, ההלכה, ההגדה, הנגלה, הנסתר, המחקר, הקבלה, המוסר, השירה, וכו' וכו', כל מיני דברים פה שהם כאילו סותרים אחד לשני. כל אלה אינם נחלקים רק מחוץ ולא מפנים. בגילוי החיצוני הם חלוקים, אבל בפנים הם מאוחדים. כי בעצם החיים בזרמם הפנימי המוחש בנשמה מוצר חיים מיליונים, הכל שופע במהלך אחד ואחדות בהשוואה. בחוץ לארץ הדברים האלה נעשים מפולגים ומרוחקים זה לזה. נדמה שכל אחד צריך להישמר בחברו ולהתיירא ממנו, להיות צופה להתקומם על ידי מפלתו ולהתמלא מחורבנו. אי אפשר לאחדות אמיתית ושלום עליון מלא חיים שהוא בא באמת משפע שמו של הקדוש ברוך הוא השם שלום, שם גוף היקרה שלום, להתפתח כלל בחוץ לארץ. וכשן שאין שלום אישי יכול להתפתח שם כראוי, כן אין שלום רוחני יכול להתפתח שם על אדמי הטמאה. זכו לחמם הדגה יכולו, מימיהם בשממון וברוגזה ישתו, עוד פעם הרוגז הזה של בבל, של חוץ לארץ. האוויר שם מחניק, חניקה רוחנית ביחס אל הוראה ותקווה הכללית. וכו' וכו', נדלג למודגש הבא, נשמת אלוהים חיים ברוממות הערתם, צורפת אל האור העליון והתקווה הכללית המוחשת לעין ומושרשת בכל שעל וצד של אדמת הקודש, של ארץ חיים וגיא חיזיון, היא נראית ומתגלה רק במקומה בארץ ישראל. טוב, עוד פעם, בארץ ישראל על חיים המקוריים, השראת שכינה, בחוץ לארץ החיים לא מקוריים, חיים שהם רק העתקה, הם רחוקים, כבר רושם רחוק, השפע האלוקים מתלבש שם הרבה הרבה, הוא כבר רחוק ממקורו, לכן שם הדברים מפורדים, אתה לא יכול לראות, ולסייק בפרטים, אתה לא יכול לראות את הקשר הרוחני שלו. לכן מובן למה, כן, התחושת האיום הזאת, כל כוח, כשהוא לא רואה איך הוא מחובר לכוח השני, הוא חי רק את עצמו, אז ממילא כל כוח אחר הוא מאיים עליו. כי ככל שיהיה לו יותר, לי יהיה פחות. כמו שבעל התניא כותב, פרק למד ב' המפורסם, שמי שחי ברובד הגופני, הוא לא יכול באמת לאהוב את חברו, למה? כי כל מה שיהיה לחבר שלו זה על חשבונו. בגוף, אתה לא יכול, כאילו, יש לך כמות חומר מסוימת, אז אם יהיה לו יותר כסף, לי יהיה פחות כסף. יש סכום כסף בעולם, בסדר? אם אני חי ברובד הגופני, יש לו יותר כסף, יש פחות כסף, וכו' וכו'. כל דבר מאיים. אבל ברוח זה לא ככה. נר לאחד, נר למאה. כן? אם אתה חי ברובד הרוחני, שם להפך. ככל שחבר שלי יותר מהיר, אז גם לי יש יותר אור, ולהפך. בסדר? אז לכן, בחוץ לארץ, כשהדברים נפרדים, כל כך עומד לעצמו, אז יש איום בין הכוחות. ולכן אני מרגיש ככל שאני יותר אתגבר עליו, אז יהיה לי יותר טוב. אבל בארץ ישראל זה לא ככה. אני מבין להפך, ככל שהוא יהיה יותר טוב, הוא יהיה לו יותר נוח והוא יותר יצליח להופיע את הכוח שלו בעולם, אז אני גם יהיה יותר שלם, ולהפך. בסדר? לכן אי אפשר, שמו של הקדוש ברוך הוא נקרא שלום, זה רק בארץ ישראל יכול להופיע שלום אמיתי. כי אתה לא יכול להופיע שלום אמיתי במקום שאין נשמה. כי שוב, כי אם אין נשמה, כל השלום יהיה רק להשקיט את המריבות בין הפרטים. אבל לא יהיה שלום אמיתי שהוא הרמוניה בין כל הפרטים. רק בארץ ישראל יש אפשרות להגיע לשלום אמיתי. לכן, נחזור לגמרות שראינו, אז זה המחשכים של בבל. זה חושך, אין פה את הערה. זה חושך, בסדר? זה איך ידלו ניטרדי של רבי זיירה. יש תרדה בגלות. למה יש תרדה? כי הדברים הם נפרדים. כשהדברים נפרדים, אז כל דבר הוא כאילו מפריע לי. אתה נסבר את האוזן. אדם עכשיו, לא יודע, הוא בא להגדיר את ההגדרה הלכתית. עכשיו מישהו בא להתחיל לתת לו את הסברות האמוניות. עזוב רגע, אל תבלבל אותי עכשיו. תן לי רגע להגדיר. אני צריך לתפוס פה את ההגדרה של הרשב"א. אל תבלבל אותי עכשיו עם כל מהגדרות רוחניות. או, כן, אתה בא בתחום אחר, גם בתחום שאנחנו מדברים עליו, על הזרמים השונים. אתה אדם שעכשיו בתחילת הדרך שלו, בלברר את הדרך של לצורך העניין של מה זה הציונות הדתית. אז אל תבלבל אותי עכשיו רגע עם מה התפיסה של חב"ד והתפיסה של זה והתפיסה, אני אצא מבולבל בסוף, כן? בוא תן לי קודם כל להבין מה השקפה שלי, בסדר? זאת אומרת, כשאדם הוא בשלב הבירור של הפרטי, הוא לא יכול עכשיו להבין אחדות. אתה תגיד לו אחדות, אתה רק מבלבל אותו. לכן לילד אתה מסביר דברים בצורה מאוד פשטנית, כי אתה צריך עכשיו לחדד לו את הישות שלו, את הזהות שלו. אחרי זה לאט לאט הוא יוכל להבין יותר מורכבויות, ככל שהצד הנשמתי שבו ילך ויגבר. בסדר? אבל אז גם כאן, אני לא יחיד, לא נתרדי, בגלות יש תרדה, כל צד מטריד, אתה מטריד אותי הסברה שלך, אני רוצה להתרכז בסברה שלי. בארץ ישראל אין את התרדה הזאת, יש הרמוניה, הכל נעים, אני ישר רואה בסקירה נשמתית, אני רואה איפה הסברה שלי נכנסת, איפה הסברה שלך, קצת נלטש ונגיע ישר ביחד לאמת הכוללת. הסיפור עם רבי יוחנן והנועם וחובלים, בסדר, זה לכאורה הנקודה שאם נסכם פה רגע את כל הגמרות שראינו, מה הנקודה שעולה פה? הנקודה של השלום. כשחיים בצד של פירוד, בחוץ לארץ יש פירוד, מכיוון שאין שם נשמה, יש שם טומאה, הטומאה היא תמיד מפרידה, בסדר? תמיד הטומאה, התפרדו כל פועלי העוון, הטומאה היא תמיד מפרידה, והקודש הוא הפך, הוא מאחד. יש נשמה, אז הכל מתאחד, כי למה הוא מתאחד? כי הקודש הוא בעצם נקודת החיים, איפה כל דבר מחובר לשורש הרוחני שלו, ואז אתה רואה בעצם איך כל הפרטים הם הופעות שונות של אותו אור אלוקי. מי גם חס רגול אחד בארץ, שמעשו שם נקנו השם אחד. בסדר? אז לכן רק בארץ ישראל יש שלום. כשיש שלום אז אין סתירה, אין איום, יש הרמוניה, יש נעימות. בסדר? מובן בגדול ההבדל שהראינו, עכשיו הראינו אותו פה גם מחזל ודרך הרב קוק. כמובן שאפשר להביא הרבה מקורות, אבל הסתפקנו בזה כרגע. נחזור עכשיו להבדל שממנו יצאנו. אני רואה שעכשיו הדברים פשוטים. השאלה איך מתייחסים לכוחות החיים הטבעיים, שלפעמים עלולים גם להזיק, כן? כשהם לא נמצאים במקום שלהם, כשהשן של השור שלי לא נמצאת במקום הנכון, היא עלולה להזיק. אבל איך אני מתייחס לשן של השור? התייחסות אחת להגיד, יש הרבה כוחות מסתובבים בעולם, וזה מסוכן. כל כוח הוא, שן זה דבר שתיזהר. כשאני רואה שור, אני כבר רואה, אני עכשיו, הירקות שלי בסכנה, זה מה שאני רואה פה. כשאני רואה בור, אני כבר מדמיין את החמור שנופל בפנים, ויש הסתכלות שהיא לחוצה, של תרדה. כאילו, הכוחות השונים של החיים, הכוחות הטבעיים, לא מדבר על כוח, הכוחות הטבעיים של החיים הם כוחות שהם הם מסוכנים. אז בהסתכלות כזאת, אני כל הזמן צריך להיות בלחץ, כל הזמן לשמור שחד שלום לא יצא איזה נזק. אלא מה? שגם צריך לחיות בסוף, כן? אם תגיד לכל בעל שור עכשיו להציב ארבע שומרי ראש סביב השור שלו בכל, אז אנשים לא יקנו שברים, לא יחפרו בורות, לא ידליקו אל, כאילו, צריך גם, צריך לאפשר את הטבעיות של החיים. לכן התורה עכשיו מגדירה הבדל בין דברים, בין קרן שכל מהותה זה נזק, שפה אני לא יכול לעשות לך הנחות, כי זה באמת מסוכן מאוד, לבין דברים שאני, בחידוש, שאני מרשה לך להסתפק בשמירה פחותה, כי בסוף גם צריך לחיות, אי אפשר גם, אני לא יכול, זה, אז אנשים לא יחיו. לעומת זאת, הגישה של ירושלמי היא הפוכה. המצב הטבעי, יש כוחות טבעיים שבחיים, בסדר, צריך להשגיח עליהם. שמירה פחותה, מה זה גדר של שמירה פחותה? לא היה לנו זמן עכשיו לעשות את זה, אבל שמירה פחותה רואים, זה גם ההבדל בין שומר חינם לבין שומר שכר, בגדול, כרגע. צורה פשוטה, למרות שיש פה גם כן איזה סטייגות. שומר שכר מקבל כסף, ככה אומרת הגמרא וככה כותב הרמב״ם, כדי לשמור שמירה מיוחדת. שמירה פחותה זה השגחה רגילה. אומר הירושלמי, אני מצפה הכוחות של החיים הם לא מאיימים. צריך להשגיח עליהם כדי לכוון אותם למטרה, אבל זו השגחה נעימה. כמו שהורים משגיחים על הילד שלהם, זה לא שהם כל הזמן בלחץ, אבל צריך להשגיח, לראות שהוא לא הולך לא קופץ לכביש פתאום, לא, כאילו להשגיח שהוא הולך בצורה פשוטה, טובה. אז כשמגיעים לקרן, שזה כוח שבמהותו הוא רע, אז ודאי שגם ארץ ישראל צריך עכשיו להשגיח עליו בצורה מיוחדת, כי זה כוח שהעניין שלו הוא להרע, להזיק. ודאי, אבל כשזה כוחות טבעיים רגילים, מספיק שמירה פחותה. אני לא רוצה לחדש לך את זה, וזו ההנחה הבסיסית. כשאני מגיע למשהו מיוחד, פה עכשיו תבוא התורה ותגיד, פה תיזהר. פה כבר גם הפעילו אותה בארץ ישראל, פה כבר תיזהר. בסדר? אבל נראה לי שזה ההבדל פה בגישה. הלכתית עוד פעם, אין שום מחלוקת פה בבין הבבלי לירושלמי מבחינה הלכתית. כל הדוגמאות שראינו, ארבעת הדוגמאות האלה שהזכרנו פעם שבוע והפעם, הבבלי לירושלמי מסכימים מבחינה הלכתית. רק יש את זה בסגנון, בצורת הלימוד, בסגנון, איך מגיעים לדברים. אני חושב שיש עוד פעם, ההבדל פה, הבבלי, נקודת הנחה שלו, העולם הוא מסוכן. מובן שהבבלי מרגיש כי הבבלי זה על אדמה טמאה, באוויר טמא. באמת הרגשה שהכוחות מאיימים, אפילו הכוחות הפשוטים של החיים מאיימים אחד על השני. באמת יש סכנה. בלי אור השם, יש סכנה בעולם. לכן אני כל הזמן בלחץ, אני אחדש לך, אתן לך הנחה מיוחדת כדי שתוכל לחיות ושיהיה לך שור ויהיה לך אש. אבל בירושלים זה בדיוק הפוך, החיים הם נעימים, כן. שור זה דבר נחמד, כן. דבר שתשקל עליו ולשחק איתו. אבל בסדר, לפעמים להשגיח רק, לא להצבן אותו, אל תעצבן אותו יותר מדי, כדי שהוא לא ינשך, בסדר? אבל דבר נחמד. קרן תיזהר, תדע לך שפעמים יש פה משהו מיוחד, צריך שמירה מעולה. בסדר, שאלות. בסדר, אז נסכם את ארבעת הדוגמאות שראינו. שוב, כולם בסוף אני חושב חוזרות לנקודה אחת. ההבדל בין ארץ ישראל לבבל, מצד שפה זה ארץ השכינה, ובבל זה ארץ הטומאה. אז זה מתבטא בתפילה שאם ארץ השכינה, זה לוחש באותן חברו, לעומת בבל, שזה השכינה הרחוקה. זה מתבטא באהבת הרחה כמוך, מכיוון שזה ארץ השכינה, אז יש אחדות בעם ישראל. לכן אני מתייחס כמו איברים יד ימין ויד שמאל, כן? אל תקה אותו, אל תציק לו, כי זה אתה, לא כי... זה מתבטא באכילה, אכילה היא כמצווה, כשליחות. מה שבחוץ לארץ, אכילה היא מסוכנת, אתה יכול ליפול לתאוות האכילה. וזה מתבטא, מה שראינו כאן, ביחס לכוחות החיים, האם כוחות החיים הם משהו מאיים או לא, משהו נעים והרמוני וטוב, רק צריך השגחה ולכוון אותו לכיוון הראוי שלו, עד שאתה מגיע לכוח שהוא מסוכן, ואז אתה כבר צריך להשקיע פה אנרגיות מיוחדות. בסדר, נעצור פה.